בוקר טוב. חג הפסח הוא כמו סנדוויץ', כשר לפסח כמובן, אבל יש בו פרוסה בצד אחד, פרוסה בצד שני וממרח באמצע. יש יום טוב בהתחלה, יום טוב בסוף, ביום השביעי, ואת חול המועד באמצע. מה קרה בימים האלו? אז ביום הראשון אנחנו יודעים, חג ראשון של פסח, התרחשה יציאת מצרים. שאלה היא מה קרה ביום השביעי שהפך אותו ליום טוב. לעומת היום הראשון שיש בו מצווה של אכילת מצה, ביום השביעי אין שום דבר, אין מצווה מיוחדת. זה לא ברור מבחינה היסטורית מה המשמעות שלו, מה התרחש שם, מה הפך את היום הזה ליום מיוחד, מקרא קודש, לא תעשה כל מלאכה. החז"ל הייתה על כך תשובה מעניינת. זה היום של קריאת ים סוף. איך הם הגיעו לזה? החשבון היה כך. כשבני ישראל יוצאים ממצרים הם לא לבד. יש איתם מרגלים מצריים. שמשך שלושה ימים הולכים איתם, ואז ביום הרביעי, כשמתברר שבני ישראל לא חוזרים, כפי שהיה בסיכום בין משה לפרעה, אנחנו הולכים לשלושה ימים במדבר לעבוד את אלוקינו ואז נחזור. אותם מרגלים חוזרים חזרה. ביום החמישי והשישי פרעה רודף אחרי בני ישראל, ואז בליל היום השביעי הוא תופס אותם על שפת ים סוף. והם יורדים אל המים ופרעה אחריהם, ובלילה הזה מתרחש הנס הגדול והמדהים של קריאת ים סוף. ובבוקר הם עולים מן הים, המצרים טובים, ועם ישראל אומר שירה. אז ישיר משה ובני ישראל. בעצם, לאור זאת יוצא פה כך. יציאת מצרים התחילה בחג ראשון של פסח, אבל היא לא הושלמה עד שביעי של פסח. כי כל עוד פרעה חי וקיים ומסוגל לרדוף אחריהם, לא באמת השתחררנו מעבדות מצרים, עדיין לא יצאנו לחירות. יוצא בעצם שיציאת מצרים התרחשה בשני שלבים. הראשון היה בחג ראשון של פסח, ט"ו בניסן, כשיצאנו פיזית מארץ מצרים. השני היה שבוע לאחר מכן, בשביעי של פסח, כאשר השתחררנו לא מארץ מצרים, אלא ממצרים, מעם המצרים, מפרעה, שהם טובים בים סוף ואנחנו יוצאים לחירות. השאלה מתבקשת היא, למה ככה? למה הדבר הזה צריך להיות בשני שלבים? אם בסופו של דבר אנחנו אמורים להשתחרר ממצרים, למה אפשר לגמור אותם? כבר בשלב הראשון, מכת בכורות לא תהיה רק לבכורות, תהיה לכולם, ודי, פרעה לא ירדוף אחרינו, יוצאים ממצרים, הולכים לארץ המובטחת, למה צריך לצאת? ואז פתאום פרעה מופיע וכאילו הכל עומד לרדת לטמיון, עכשיו הוא יחזיר אותנו למצרים ושוב נהיה עבדים ולא עשינו בעצם שום דבר. ואז יש את השלב השני של קריאת ים סוף ואנחנו משתחררים. למה השגחה העליונה ארגנה את יציאת מצרים בצורה דו שלבית? מה המשמעות של זה עבורנו? השאלה הזו, אני קודם כל ברמה הפשוטה, יש כאן מסר חשוב לחיים שמלמד אותנו כך. ההתמודדויות בחיים אף פעם לא נגמרות. גם אם הבסת היום את היצר הרע, שלא תחשוב, מחר הוא יבוא עוד פעם, בכיוון אחר, בדרכים אחרות. זה לא זבנג וגמרנו, זה התמודדות תהליכית, מתגלגלת, כל החיים. ניצחת בקרב אחד, כבר תכין את עצמך אל הקרב הבא. אנחנו פוגשים את הדבר הזה בכל מיני וריאציות. היינו ערך קורונה, הסגר הראשון, שהיה ממש לא נעים. אתם זוכרים, היה אסור להתרחק 100 מטר מהבית. אנשים עשו לראשונה בחייהם ליל הסדר לבד. זה היה עצוב. אבל זה עזר, הייתה ירידה דרסטית בתחלואה, סך החולים במדינת ישראל היה פחות מ-2,000, והייתה תחושה, זהו, הנה, יצאנו ממצרים, השתחררנו מפרו, קדימה, להוריד מסכות, חיבוקים, נשיקות, אירועים, מסיבות, והופ, תחלואה עולה, בסגר שני, בסגר שלישי. ואז הגיעו החיסונים, והרבה אנשים חשבו, זהו, עכשיו תוך חודש, ביי לקורונה. והופ, שוב התחלואה עולה, מתברר שיש מוטציה, והווריאנט הבריטי, והדרום אפריקאי. עכשיו ברוך השם מצב טוב, אבל מישהו יכול להבטיח לנו, שנפטרנו מפרו, שלא תבוא עוד מוטציה, שלא תבוא מגפה אחרת, שלא התמודדויות אחרות בחיים? הסיפור הכפול של יציאת מצרים מלמד אותנו שכל הזמן צריך להיות דרוכים ונכונים למאבק. תם החיים, זה לא בניצחון הסופי, אלא בהתמודדות הבלתי פוסקת. בזה אנחנו מקדשים את שם השם, בזה אנחנו מתגלים כלוחמים נאמנים להאיר את שמו בעולם. לא בכדי, אחרי שיעקב אבינו מנצח את אותו זר מסתורי בלילה, שרו של עשיו, הוא זוכה לשם ישראל. למה? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אנחנו כל כך רגילים להשתמש במילה הזאת, אנחנו עם ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל, שלא חושבים שהיא בכלל הייתה אמורה להיות אחרת, השם, הכינוי שלנו. לכאורה היה צריך לקרוא לנו יתחל, ולא ישראל. למה? כי הרי הדגש הוא כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. נלחמת עם כל מיני מלאכים, בני אדם, ותוכל, יכולת להם, ניצחת אותם. לכאורה הדגש זה על זה שניצחת, ותוכל. היינו צריכים להיקרא יתחל. אני יודע, זה נשמע לכם מוזר, אבל תאמינו לי שגם ישראל היה נשמע מוזר בהתחלה. אבל התרגלנו, ומאז אנחנו ישראל והכל בסדר. אבל זה בדיוק העניין. אנחנו לא קרואים על שם ותוכל. אלא על שם שריתה, על שם המאבק וההתמודדות, בזה מתגלה הגדולה שלנו, בזה מתגלה הייעוד של עם ישראל, גם אם יצאנו ממצרים, שוב פרעה מופיע, ואנחנו נצטרך להיאבק בו ולנצח אותו שוב ושוב ושוב. עד כאן, תשובה ראשונה, למה יציאת מצרים קורית פעמיים? ללמדנו הניצחון על היצר הרע, ועל פרעו לסוגיו השונים, זה לא חד פעמי. זה מאבק מתמשך לאורך כל החיים. אבל בואו נלך עמוק יותר. נציע פה תשובה שנייה, שמאירה על דבר מהותי, שהיה חסר בשלב הראשון של יציאת מצרים, אבל כן הופיע והתגלה בשני. יציאת מצרים, בתתוו בניסן, התרחשה במה ש... מכנים חכמי ישראל התערותא דלעילא. כלומר, בהתעוררות, בדחיפה מלמעלה, משמיים. כי אנחנו מצידנו היינו במצב ירוד ומדורדר ביותר מבחינה רוחנית. יש מדרש שמתאר שכשמשה בא לישראל ואמר להם, קדימה, יוצאים ממצרים. הם אמרו לו, איך? כל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו. אנחנו בממתת שערי תומה, איך נצא ממצרים? אמר להם, כיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ בגולתכם, אינו מביט במעשיכם הרעים. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט, זה צריך לקרות עכשיו, גם אם אתם לא ראויים, גם אם אתם במצב שלא מגיע לכם. הקדוש ברוך הוא מכניס את ידו ושולף אותנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אבל, מתברר, שאין די בזה. כדי שיציאת מצרים תושלם, כדי שהיא תהיה אמיתית, אנחנו חייבים להיות שותפים ולעשות מעשה. זה הדבר שמתרחש בקריאת ים סוף. חז"ל מתארים שהקריאה של הים לא התרחשה עד שישראל נכנסו למים. ויש מין תיאור כזה, נכנסים עד הברכיים, הים לא נקרא. והמים מגיעים עד המותניים, ולא נקרא, ועד החזה, ועד הצוואר, ועד האף, הגיעו מים עד נפש, אין יותר, והם בנחישות מתקדמים, זה הרגע, שהמים נקראים, והם עוברים בתוכם. רק שהם מגלים בעצמם את האומץ, האמונה, הנחישות, הגבורה, העזה, לקפוץ למים. גם כשלא ידוע מה עומד לקרות. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, דבר אל בני ישראל וישאו, אנחנו מסתערים קדימה, בכל הכוח. אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק יקרה, איך, אבל אנחנו מלאי אמונה ועושים מעשה, זה מה שגורם לים להיקרה. המרכיב הזה שהיה חסר ביציאת מצרים הראשונה, מופיע בשנייה. זה לא רק מלמעלה, זה עם שותפות שלנו מלמטה, ואז מתרחשת הגאולה. ולכל זה אפשר להוסיף רמז יפהפה שמופיע בשולחן ערוך. בסימן תקכ"ח באורח חיים סעיף ג' מביא רבי יוסף קארו סימן לקביעת המועדים בהתאמה לחג הפסח. חג הזה הוא ראש כל החגים ומקרין על כולם, ויש בתיארוך שלו בתוך לוח השנה רמז בסימן של אטבש לכל מיני חגים חשובים. למשל, את א' מקביל לתף, האות הראשונה לאחרונה. היום שבו חל היום הראשון של פסח, זה א', זה היום שבו יהיה תף, שזה תשעה באב. כלומר, אם ראשון של פסח, למשל השנה היה ביום ראשון, תשעה באב יוצא ביום ראשון. בש, ב' מקביל לשין, היום השני של פסח זה יום שני, מקביל לשין שבועות, שהוא יצא ביום שני. ג' ר', היום השלישי, מקביל לראש השנה. ד' ק', ק' זה קריאת התורה, שמחת תורה. ה' צדי, צדי זה צום יום הכיפורים. ו', יום שישי של חג הפסח, מקביל לפורים. ופה עוצר השולחן ערוך. והוא לא ממשיך אל היום השביעי, שלפי החשבון הזה צריך להיות מקביל לאות עין, זין עין. כלומר, היום השביעי של חג הפסח, שהשנה יוצא בשבת, מקביל לעין. מה זה עין? איזה חג יש שמתחיל בעין? שולחן ערוך, כתב לפני כ-500 שנה, לא אמר על זה כלום. אבל עברו כמה דורות, ומגיע הדור שלנו, ונולד חג חדש שמתחיל באות עין. הוא לא אחר מאשר יום העצמאות, שהשנה מוזמנים לפתוח את הלוח יוצא בשבת. רק פה נשאלת השאלה, מה הקשר? כלומר, האם זה רק עניין טכני, שזין ועין, שביעי של פסח, יום העצמאות, יוצאים באותו יום בשבוע, או שיש איזשהו קשר פנימי, מהותי יותר? התשובה היא כמובן שכן, והקשר הוא זה. המצב לפני הקמת המדינה די הזכיר את מצבם של בני ישראל על שפת ים סוף. אנחנו נמצאים במלכודת מכל הצדדים. מצד אחד, המנדט הבריטי על ארץ ישראל עומד לפוג, והנה, סוף סוף הזדמנות להקים מדינה משלנו. מצד שני, היינו באיום קיומי. ערבים אמרו, אם אתם תעזו להכריז על מדינה, זה יהיה הסוף שלכם. את מה שהיטלר לא עשה, אנחנו נעשה. וג'ורג' מרשל, שר החוץ האמריקאי, נפגש עם משה שרת, ואמר לו, אנחנו בעדכם, אבל אין לכם סיכוי. הם יגמרו אתכם, ואנחנו לא נעזור לכם. אל תעשו את זה, זה לא הזמן. והייתה הצבעה. היום ברור לנו, אנחנו היינו מצביעים בעד מדינת ישראל. תקשיבו, זה לא ברור בכלל. אדם אחראי שגורל העם היהודי מונח על כתפיו, לכאורה צריך להתנגד. איך אפשר לקחת סיכון כזה, לקפוץ פה למים, כשרוב הסיכויים שאנחנו נטבע? מספרים שבן גוריון שאל את הרמטכ"ל שלו, יגאל ידין, אם אנחנו אכן נכריז על מדינה ותפרוץ מלחמה, מה הסיכוי שלנו לנצח? התשובה שלו הייתה 50-50. כלומר, 50% סיכוי שננצח, מי יודע באיזה מחיר, 50% סיכוי שנפסיד, שתבינו להפסיד זה לא מפסידים משחק כדורגל ולא עולים למונדיאל, זה מחיקה של שארית הפלטה של העם היושב בציון. אנחנו לא היינו פה היום אם חלילה זה מה שהיה קורה. ואומרים יודעי דבר, כשאומר 50-50 הוא היה סופר אופטימי. איפה היה לנו 50% סיכוי לנצח? אתה רואה את יחסי הכוחות, מבחינת הנשק, תותחים, אין שום פרופורציה. גם ישראל, בהובלת מנהיגיו באותה העת, עשה מעשה נועז. כמו נחשון בן עמינדב, החליט שהגיע הרגע לקפוץ למים. בקור, בלילה, בחושך, פרעה נושב בעורפך, אתה לא יודע מה יקרה. אבל הלב שלך מרגיש, צריך לעשות מעשה, ואתה מסתער קדימה. והנס נקרא. ניצחנו במלחמה, ובכל הבאות אחריה, זכינו להקים פה מדינה לתפארת עם מדינת ישראל. זה המשותף בין שביעי של פסח ליום העצמאות, ששניהם קוראים באותו יום בשבוע. אני רוצה, חברים יקרים, לחתום בסיפור אמיתי. קרה לי לפני כמה שנים, כשקיבלתי טלפון מבחור מקסים, לא דתי, שערכתי את החופה שלו שנתיים, שלוש קודם, והוא התקשר אליי ואמר, יש לי בשורה טובה, אני הייתי בטוח, סתם התחתנו לפני שנתיים, שלוש, עכשיו הוא רוצה לספר שנולד לו ילד, והוא אמר לו, הפלוגה שלי סיימה מסלול, ורציתי לשאול אותך לגבי השם שאנחנו רוצים לתת לה. זה כבר היה מפתיע. אני רגיל שאנשים מתקשרים לשאול את הרב על שמות של ילדים. לא שצריך לעשות את זה לפי ההלכה. ההורים הם אלה שצריכים לבחור, אבל לפעמים יש אנשים שמתייעצים על השמות. אבל שם של פלוגה, לשאול את הרב, זה היה מפתיע ומעורר התפעלות. ברוך השם, מדינת ישראל, יש לנו צבא יהודי, מפי חילוני, אבל הוא רוצה חוות דעת ממקורות היהדות על השם. שאלתי אותו, איך חשבת לקרוא לפלוגה? הוא אמר, מה אתה אומר על השם נחשון? אמרתי לו, תקשיב רואי, זה שם מעולה. על פי מקורות היהדות, נחשון, הלא הוא נחשון בן עמינדב, הוא זה שזינק למים בקריאת ים סוף. נחשון, מלשון נחישות, שם שמגלה על אומץ, על אמונה. במלחמת העצמאות היה את מבצע נחשון שבא לפרוץ את הדרך לירושלים, שם נהדר לפלוגה, שיהיה לכם בהצלחה. אנחנו נמצאים, חברים יקרים, בערב שביעי של פסח. היום הזה שאין בו שחיינו, כי זה לא חג חדש. זה ההשלמה, זה הגמר של המהלך המופלא של יציאת מצרים. מה שהתחיל בליל הסדר ממשיך ביום הזה, שבו מתגלה לא רק חלק של הקדוש ברוך הוא, אלא גם החלק שלנו. האמונה, האומץ, מסירות הנפש, הנכונות לזנק למים, ומתברר שכשאנחנו עושים את זה, הקדוש ברוך הוא עוזר משמיים ונולדת הגאולה. שבחו והודו לשמור ומלכותו ברצון קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמור ומלכותו ברצון